יהיה קצת קצר, כי יום אחד הכוחות שלי כבר, כמו שאמרתי לי, לא, אנחנו בעדי דלק האחרונים של תשפ"א, כאילו, אז בעזרת השם, נשאיר אחרי ראש השנה בהתמלאות של חיים חדשים ושלמים, בעזרת השם. אז אנחנו בעצם משלימים את הפסקאות על המדרגה של הצדיק. דוק עכשיו, הפסקאות עכשיו משלימות צדדים שלא ראינו בפסקאות הקודמות. זה נראה באמת כמו שאמרנו שהפסקאות הקודמות קשורות יותר להגדרה היסודית של המדרגה הזאת של הצדיק. אני רק צריך לשתף אתכם, קראתי לכם מדרך התחייה פעם שעברה, נכון? ותמיד היה לי שמוע מהרב קלנר שהרב צודה מאוד היה מסויג מהמאמר שם. אז פגשתי השבת את הרב טאו ושאלתי אותו האם זה נכון שהרב צודה היה מסויג מהמאמר ולמה. אז הרב טאו אמר שכל דרך התחילה זה מילים שהרב צודה כתב, ולא משנה ראשונה או משהו כזה שהרב חזר בו ושמע דברים יקרים מאוד, אבל דרך התחייה מי שערך זה היה הסופר הזר רבינוביץ', הוא גם היה לו כמה עריכות אחרות שהוא עשה שקט והרב זצ"ל, והעריכה שדקה הוא, זה בעצם זה לקוח מהמון המון פסקאות שחלקם נמצאים, אתם זוכרים גם באורות חלק מחלקים של דרך התחייה, ובעצם זה ליקוד של הרבה פסקאות. זה הרב הנזיר והרב צודה שהיו עורכים דברים של הרב, מיוחד הרב צודה בספר אורות שעורך דברים ממקומות שונים, הופך אותם למאמר אחד גדול, אז תמיד היה בונה את זה באיזה פסיפס כזה של איזונים בין כל מיני חלקים, ככה שבונים תמונה שלמה. ומה שבפסקאות שם היה עזר לקח פסקאות מאוד מאוד רדיקליות עם אופי מאוד מאוד מסוים, שזה יצר שהקריאה הכללית של הדברים היא כאילו יכולה ליצור איזה רושם לא מאוזן כזה קצת ככה יותר לכל המקום הזה של המרכז של ההזרמה הפסיכית האישיותית, זה כל הרצף של הדברים, לכן באיזון ככה בין הדברים יש בדבר הזה איזה מקום ככה לבזהירות. ואז שאלתי אותו רק לגופו של עניין, מה שלמד פעם שעברה בשורות האחרונות שם, האם זה באמת שחלק מהותי משלבי הגאולה לעבור מתחיית החול לתחיית הקודש מזקקים את המרכזיות של השיבה, כמו שהרב מכנה שם, של הפטריארכליות, כן, של תלמידי החכמים. אז הרב ככה באמת הזכיר שבתפילת על הצדיקים, מה שגם הזכרנו בשיעור שזה חלק מסדר הגאולה, פעם ראשונה שבתפילת העמידה אנחנו מזכירים את הביטוי בית ישראל כתפיסה אורגנית לאומית, זה בברכת על הצדיקים. על הצדיקים החסידים ועל זקני עמך בית ישראל, שאומר הזקנים כל מאוויים וכל אינם הוא רק במושג הזה שנקרא בית ישראל, ועל ידיהם באמת נבנית הקומה הזאת שנקראת בית ישראל, זאת שנבנית על ידי הדבר הזה. אז באמת זה קשור לדברים שדיברנו פעם שעברה, עד כמה יש חלק מהבנייה האורגנית של האומה, עד כמה היא, וכמו שקצת דייקנו, וגם צדיקים כאלה שכל עיניהם נשואות אל המבט הכללי של האומה, וזה בעצם מה שהם מעוררים בה את המושג הזה. אבל יותר מזה ככה היה נראה שם ברמריה, שהם מגלים את זה בצורה של חיים, לא בצורה של שכל. כן, שמה שכן הרב אומר, שהמושג הזה של הדבקות בצדיקים, שהרב אומר שהחסידות קרא לה ההתקשרות בצדיקים, מה שהרב גם ראינו באורות התחייה, וגם בפסקה אחר כך שחלק ממה שגאולה צריכה, כמו צריכה הזרמת חיים כזאת שתוביל אותה מתחיית החול לתחיית הקודש, אז בהקשר מסוים זה כאן, חלק מסוים תחיית הקודש זה לא יכול להישאר רק בצור משהו שכלי, לימודי. זה צריך להיות סדרי חיים חדשים, שיש נשמות חדשות, נשמות מיוחדות שמרכזות סדרי חיים כאלה, זה מה שמנביע גם אחר כך בהתארות הנשמות זה בזה, הם מטביע סדרי חיים גדולים כאלה, זה כן, הדברים שראינו אז שם במאמר במורה הראיה. אז כאן הגענו לפסקה קופחי, נכון, ראינו את קופזן, קופזן ראינו, פסקה קופחי וקופטי, מבליטים צד אחר בצדיק, נכון, וקודם כמו הכותרות של הנזיר, הדגש היה נשמות כוללות, נשמה מרכזית, איך הם מכיוון כוללות את הכל, ואיך הם אלה מרכזות את הכל. אבל בפסקה קופחי, הכותרת שהרב נתן לה, צדיק עליון, בא להבליט עוד צד אחר חשוב שצריך להדגיש בבחינה של הצדיק, שזה העליונות שלו, הפנייה שלו אל העולם העליון, שזה גם פסקה קופטט שרב נזיר ככה חיבר את שתי הפסקות ככה ברצף של עמודים, אז נראה שהיא גם את הדבר הזה ממשיכה. אנחנו אחר כך נגיע לקופיות, ששם הרב מאיר עוד סוגיה שלישית של צדיק לרבין. אז בואו נקרא, התכונה של הכרה אלוקית היא מרכזה הפנימי של יראת שמיים, הוא המקור החי של נשמת העולם המתפשט בכל היצורים, בכל היש, בכל אהביה וחליפותיה, בנצחה ועוזה, היא מתכת את כל עולם כולו לעילויו ורומותו. כל המוסר, כל החוקיות, כל החיוביות, הכוונה נראה לי החיובים, כאילו מצוות חיוביות שמחייבות אותנו, אינם רק סעיפים ממנה. היא בעצמה, היא מקור העונג האצילי, שנשמת כל העולמים, היא אליה שואפת. כל התרבות העליונה, וכל מדרגותיה מלכי העולמים, בהסתרגות הנשמות מלאך התולדה, בחיים ההיסטוריים של האדם, של כל החי, של כל המרגיש המתנונה, כל פרק שירה, כל סעיפיו, הפתעה משתלבותיו, ממנה הוא נובע. וזה קודם כל אמירה כללית שהרב אומר, שבעצם הנקודה העמוקה הפנימית שעומדת ביסוד כל התכונה הזאת של יראת שמיים, זה דעת אלוקים ומלא הארץ דעת השם, מה שעומד ונותן לכל המציאות את העומק שלה, זה הקשר החי העמוק במקום העדין הנשגב של האדם, של האדם בקדוש ברוך הוא. מה שרבי עקיבא אומר, שכל העולם אינו כדאי כיום שניתנה בו שיר השירים לישראל, שכל הספרים קודש ושיר השירים קודש קודשים, כי כל כ"ד כ"ג ספרים אחרים הם באמת קודש, הם מגלים את התנועה של גילוי אלוקי בעולם, אבל יש את שיר השירים שהוא עסוק בעצם במהות הקשר, בעצם הקשר חבוקה עליך, הקשר העמוק שקיים בין הראיה לבין הדוד, בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, הכיסופים העמוקים, זה הקודש הקודשים, זה הליביות הפנימית שכל התורה כולה, כל גילוי התורה כולה, הם בסוף באים לכונן, לגלות, להביע את המקום הזה, וזה בתוך עולם הקודש, זה הבחנה של קודש לעומת קודש קודשים. אבל אחרי זה כל העולמיות כולה, כל העולם כולו אינו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. כאילו בתנועה שאנחנו מתארים עכשיו, אז יש איזו הבעה עמוקה כזאת, שבעצם אומרת, הכל בסוף מכוון כלפי מעלה. הכל בסוף מכוון אל הנקודה הגורלית, הפסגתית של החיים, של הדבקות של המציאות במקור אלוקיה, שכל המערכות, כמו שאמר המקרא, של מוסר, חוקיות, חיוביות, הם דרכים וסדרים נפלאים שבסופו של דבר מכוונים אל אותה נקודה גורלית של פעם קראנו את הסוגיה הזאת של החפת אשתבה וגובה דמלכה, שהוא מה שמניע את כל התנועות של כל המציאות כולה. וכן, קצת דברים שדיברנו עליהם בבקרים, קצת בכל עקדת יצחק, שבעצם עקדת יצחק זה האירוע המכונן העמוק של כל כל אחים ישראלים בכלל, אבל שכל התנועה ההיסטורית בצורה יותר רחבה, אותו נקודה עליונה של שיא אהבה שמגיע לשיא פסגתה בהתבטלות, בהתכללות של הכל במקור אלוקי. וכשאנחנו עושים את זה כאן, זה קצת שונה ממה שדיברנו הרבה על בחינת היסוד. כי אנחנו הרבה דיברנו על בחינת היסוד יותר במקום שבו הצדיק מזרים חיים מלמעלה ללמטה, ומשפיע חיים אל המציאות כולה, שהוא מה ש... הצינור המתווך שנותן לכל ההופעות הגדולות להיות מתקבלות בתוך המציאות. אבל חייבים לחדד גם את הצד השני, שבחינת הצדיק, כן, בחינת היסוד, ככל בשמה וארץ, דאחית שמי וערה, יש בדבר הזה צד עמוק שבא לבטא את עצם הברית, את עצם הקשר. בהקשר המסוים לכאן, הצדיק בהקשר הזה כאן הוא לא רק אמצעי לחבר שמיים וארץ, אלא זה התכלית עצמה שמבטאת את עצם, את עצם הברית, את עצם הקשר, את עצם הזיווג של שמיים וארץ. מה שהרב כותב באורות התחייה, שהכהונה היא דחיפה הגונה, נכון? איך היא לא אמצעי לדחיפה הגונה, כן? שבקשה מסב לכאן, בעצם דחיפה זה כמו שבגד אתה מחבר אותו על ידי חוט, אז החוט הזה הוא לא רק מחבר את החלקים של זה, אלא הוא הופך את הבגד להיות אחד. אז בצד אני אגל לזה, התפקודי של הצדיק, הוא זה שכמו שאמרנו, הוא בחינת יוסף הצדיק, שהוא משביר לכל, ונותן לכל דבר ודבר את ה... את הצורה הצודקת, את הצורה המדויקת, את האיזונים הנכונים שהוא נותן. אבל הרב כאן נכנס עכשיו לאפיון יותר עמוק, יותר עצמי, שמתגלה דרך מדרגת הצדיק, שהוא זה שמבטא את עצם הקשר. בהקשר הזה, לכן דווקא יש תנועה שעוד הגענו לצדיק, אני רק תיארתי כאן את הרגע של הפסקה, שמתארת בעצם למקום כזה שבו כל תנועת העולם היא דווקא כלפי מעלה ולא כלפי מטה, אז זה בדיוק המשפט הבא, הצדיק העליון. כן, לכן זה היה כותרת שגם הרב הנזיר נתן לדבר הזה, שפניו אל העליונות, המלא גילת קרא, המרווה עוז קודש, שדברו דבר השם הוא שכל תכונתיו קודש קודשים אינן, כן, אולי קשור לקודשים שהזכרנו, כל שיחו ושיגו, ידיעיו וידיעליו, הם אך חפץ אחד, הדורות כל חי, ושבח שירי עיניו, הוא כולו אך התגלות יפת אור החיים אלוקיים שבכל היש, שהוא כל הזמן מעורר את הכיסופים אלוקיים, את החיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מקום ומקום, ואליו הכל נחשפו, כמו שהוא פניו רק כלפי התגלות יפת אור החיים אלוקיים. אז גם בהקשר מסוים לכאן, אם דיברנו הרבה פעם שעברה על התנועה שמי הצדיק אל המציאות עצמה, שהפעולה הסגולית שהצדיק פועל למציאות כולה, ויש לנו דיברנו עכשיו על התנועה שבאה דווקא מלמטה למעלה, אז בהקשר מסוים לכאן, דבקות בצדיק היא יותר בעצם מה שצדיק מעורר כמיה כלפי מעלה, אז הכל דרכו שואף לעלות למעלה, אליו הכל יחשפו מביחותיו, הכל מתבחים, וכורה נערץ, הכל מסתגב, דבר פיו הוא מלא בקרבו את יסוד חיי כל, תוך חוזק חיי הצילות שבכוחו, הכל מתאמץ ומתחסן, ומתוקר מבטאו הוא צר העוז, ותגזור עומר וקמלך, מתחם יגהור, אין עושר כעושרו, ואין חוסן כחוסנו. הרב כאן כן מסיים, שדווקא התהליך הזה הוא זה שכמובן גם נותן איתנות לכל המציאות כולה, ונותן לה את כל החוזק, אבל כמו שהרב אומר, החוזק הזה בא, כי מקור כל החיים כולם הוא בקישור של הקדוש ברוך הוא, עוד פעם בדיוק כמו בעקדה, שדווקא המקום של שיא הביטול, דווקא משם בריך הברכה והרבה הרבה איזה הערכה, כי החיים זוכים בזכות הדבר הזה להיות חיים אלוקים, שזה אין עושר כעושרו ואין חוסר כחוסנו, כי העושר האמיתי הוא ההשתאבות של הכל בגוף הדמלכה במקור אלוקים. אשרי כל הבא בגבולו, כזה מה שהרב כאן מדבר בביטויים קצת ממש, כאילו קצת חסידים כזה, כאילו כן, של איך הדבקות הצדיק, נותן את עושר, אני לא היה לי זמן למצוא את זה בחדריו, יש פסקה שהרב אומר, כל מי שידבק בי, ככה מה שמפחיד כזה, כאילו, אז הוא יזכה לכל הברכות כזה, מה שקצת, אנחנו לא רגילים, איך, איך? כן, כן, לא, אבל אני ממש כמו, כן, כדוגמות שאתה מביא ככה, הרב גם מכנה, אבל כאן הכוונה, הכוונה כן, צינור, כן, כי זה מקום כזה שמכוון את הכל, לשורש הכל, לשורש הכל, הבא בגבולו, מוצר עשרת עולמים, כל מגעו, וכל המתחבר, לא עדיף דרתו, עבד הוא למלך הכבוד, וכבודו של עולם בקרבו שורה, כאילו דווקא בגלל שהוא עבד, שהוא בטל, שהוא צינור, אז כבודו של עולם בקרבו שורה, כל המדעים מתגדים מתחולת תוכו, כל סדר נובעים, חיי נוגעות, מתשוקת פליאות או קודשיו, זו מופת העולם, חסין הדירות, מור אשר אשר לאדם, חשו בקרבו תרומות הדורו, שעוד יש ממילא את כל אשר לב, לחסות בצילו, אז אנחנו רק שומעים כאן, ניגונים קצת שונים לדברים שהבנו פעם שעברה, אבל ודאי שדברים אלה משלימים, ואולי כמו שאמרנו, נוגעים בנקודה העצמית הפנימית שאותו מורה בעולם. שבפסקה הבאה, צדיק יסוד עולם, הרב ככה ממשיך לתאר ככה, כשמה גדולה הולכת מוטלה. הרי מטבעת חותם של הצילות, של תואר, וגדולה עליונה על כל ההוויה. כן, שאם היא תלה, אז כל העולם כולו עכשיו זוכה לחיות חיים יותר אציליים, יותר עדינים. הפעולה שהצדיק פועל בעולם, זה שהוא מקנה לעולם את האצילות, מקנה לעולם את הרוממות, את הצדים שנמצאים מעל הסדרים הגלויים של העולם. זהו יסוד החיזיון של צדיק, יסוד עולם. נקודה פנימית היא הנשמה צלולה ורומה. כל שם גבולה בכל מסיים, כל כוחות, היש ועוד גילוי החיים הולכים הם רק לשלול תבעתה. העולם... כאילו בלעדי הצדיק, מחוסר הוא מגמה, כל זמן שאין נשמה עליונה זורחת בו. כיוון שהיא באה ומראה, דורי קטע, הרי העולם משתכלל, ושלם וארץ שמחים כשמחת יצירתם. ובעצם אולי יש כאן יותר איזשהו, הפסקה כאן קצת מחברת, או יוצרת שילוב בין פסקה קופחת לבין מה שראינו בפסקה קופזיין, קופזיין מאוד התנועה הייתה כלפי מטה. בקופחת הכל היה היבלות במקור. וקופזיין זה יותר, קופטט יותר מתאר איך בזכות התנועה הזאת של צדיק יש סימון לעולם, יש מגמה לעולם. לא הוא התכלית של הכל, ואולי אפילו גם לא ההיבלעות במקור הכל הוא תכלית של הכל. אבל מה שנותן לכל העולם כיוון, מה שנותן לכל העולם מיקוד, מה שנותן לכל העולם תנועה מגמתית, בא בגלל שיש כוחות חיים כאלה מרכזים שמכוונים את הכל, זה גם... דברים שפעם הזכרנו, שהרב כותב, הזכרנו זה גם שבוע שעבר קצת דרך מאמר הדור, שנכון מה שהרב אומר, שבדורות הקודמים, הענקים היו ענקים, והמון היה נבער מאוד, ומה שהרב מדבר, שיש תנועה היסטורית כזאת, שיש התמעטות הדורות בענקים, בצדיקים, ויש התרבות השתפכות הדורות, מסיום הדורות, מבחינת הכוחות של ההמון. אז הרב כותב בקובץ א', שבהקשר המצב הזה, כאילו יש איזה צד מסוים שלכאורה, ככל שהמציאות מתקדמת, אז יש יותר מסיום של העולם. אבל דווקא כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו דווקא יותר מכוונים את עצמנו אל דורות הקודמים, וכמה שיותר מבטלים את האחרונים בפני הראשונים, ואת הראשונים בפני המורים, ואת המורים בפני התנאים, ואפילו יש איזושהי פעילות כזאת, שאנחנו בטלים לגמרי לגבי דורות הקדמונים, שהם ודאי יהיו ענקי רוח, אבל אני רק אומר, הפלא הוא, שאנחנו אפילו משתמשים בסגנון החיים שלהם, שהוא כן היה לכאורה, זה לא אהב, זה היה... מרחב שמורים חיו, אנחנו מלכות שבת לומדים מהעולם הכביכול פרימיטיבי שהיה בעבר, עם אותם למתת מלכות שהיו בעבר. אז הרב אומר, הוא משתמש בטוי כזה, הדורות הראשונים, באמת ההופעה הגלויה שלהם הייתה מאוד מאוד פיראית, אבל הרב אומר, אבל היו מאוד מאוד תמציתיים, ראשונים. ואם מחפשים מגמה לעולם, אז צריכים לחזור לדורות שבהם הענקים היו יותר ענקים. ככל שהדורות עוברים, אז הקדושה יותר מתרחבת, אבל יותר מתפזרת. בדורות הראשונים, הקדושה הייתה ממוקדת מאוד, מדויקת מאוד. ובהקשר יום אחד הזה, מה שינחה את החיים שלנו, מבחינת התורה שתן את החיים שלנו, כמה שנהיה יותר שורים לדורות קודמים, שדווקא הבחינה של הצדיק לעומת הדור היה הרבה יותר מרוכז בתוך הצדיק, זה נותן גם לדורות שלנו את המקום של הריכוז, את המקום של ההכוונה של הכל. אני נזכרתי תוך כדי הדברים ש... שאלתי את ה... כאילו בדיוק שבוע שעבר למדנו גם מאמר הדור, גם את הדבר הזה, ותוך כדי הדברים התעורר בקושי, אם הדורות הולכים ומתמעטים מבחינת הגדולים, תרבים מבחינת ההמון, אני חושב שבדור של הגאולה, אז הענקים הולכים עוד, הגדולים הולכים עוד יותר מתמעטים. אז איך הרב כותב בדרך התחייה, שסוד הגאולה יהיה פתאום בשיבת ה... פטריארכליות של ה, של הצדיקים. הרי אמרנו שציר ההיסטוריה הוא כזה שלאט לאט, כן, יש כאילו התפקיד של הגדולים, של הענקים, הולך ומתמעט עם הדורות כולם. אז דווקא עכשיו זה ברור שיהיה גאולה, אז תחזור הנבואה, תחזור הנבואה הזאת פעם, יחזור מעלתם של הנביאים, ועל המשך עצמו נאמר, ורם וניסה יותר משה רבנו. אז איך פתאום כאן יש מקום כזה שבו, כן, זה נגד התנועה הכללית. אז לא, אז אהבתה אמר דבר, אני אקלי אותי, טוב, אני אגיד זה בצורה, לא, אני אגיד זה, אגיד זה עם עזה. לא, אמר ש, זה, כמו שראינו במראה הראייה, נכון שהמעבר המיקוד הזה מהמון אל הפרטים, הרב מראה אומר כזה כמו חוק שימור האנרגיה הרוחנית, כן? שכביכול יש, אתה מושך את התנועה לכיוון מסוים, אז מלא הצד אחר מוחלש בה. ודורות ראשונים, אז צריך למקד את הכל בענקיות, בפסגת הפירמידה, ודורות יותר מוחים צריכים למקד את הכל במרחבים המתפשטים שלכם. אבל הרב אומר ש... בדור של גאולה, בדור של משיח, כל התורה תהיה הבל פני תורתו של משיח, כל המציאות תפרוץ לסכום מוכני חדש, שבעצם זה לא, כאילו כל ההופעה עד ההערה המשיחית תהיה עדיין מתעסקת בסך מוכני מסוים, שמה איפה המקוד קיים. עצם זה שעכשיו יהיה פריצה למרחבי חיים גדולים יותר, ואת אורחי הרי על כל בשר, כן, אשפוך את רוחי על פני כל בשר, זה בעצם אומר שעכשיו המציאות נדחפת לגילוי חיים חדשים. אז בהקשר המיוחד הזה כאן, כי בכל מחדש צריכים לבנות את הכל, אז יכול להיות שיהיה מציאות עתידית, שלא ילמדו עוד להיראה אותי, כולם ידעו, והיה נכשל בעת ההוא כדוד אבי, אבל כדוד עבדי, אבל בעצם פריצה של עולם לסדרי חיים חדשים, היא בעצם מגדילה את סכום הרוח, אז גם שהדור גדול, אבל הענקיות שבו תהיה הנקודה יותר גדולה. אולי בהקשר מוחד הזה, מה שהרב מאוד מתאר בכמה מקומות, שחלק מסדרי הגאולה זה התגלות הצדיקים, זה בעצם יותר סימן לגילוי של מדרגות חיים חדשות, נשמות חדשות, סדרי חיים חדשים, שעכשיו הולכים ומופיעים בעולם. כן, זה קצת מביא למסקנה הזאת. איך?
מה
ההזרה
של הרב?
לא, בסדר. אמר כשצריך להיזהר שאומרים שכל התורה הבל פני תורתו של משיח, שלא נמד בכל הערך של התורה שמצאת אצלנו. זה אור יותר גדול, לא בא למד את כל סדרי החיים שמצאים אצלנו. ומה שיוביל לאור יותר גדול, זה דווקא ההתמלות מכל סדרי החיים שלנו. אז כאילו, שלא... באיזה כמיהה למציאות משיחית, נניח את מוקדי ההערה שקשורים לכל סדר הדורות שהיו עד עכשיו, כן, זה...
מה זה איך? משהו עתידי, אז אפשר לא לעשות כלום, כאילו...
לא, כדי להכין אותו, צריכים קודם כל למצות את כל הכוחות שקיימים עכשיו, המציאות הזאת לא תקעה את כל מה שעד עכשיו, אלא תגדיל את כל מה שיש עכשיו למקומות יותר גדולים. הרמב״ם לכן מאוד היה ניזהר, שינה את הגרסה, ורם וניסה, הרב אומר כמו שרבנו, כן? הרב בקובץ חטא קובנו חטא, מביא את שתי הגרסאות האלה, ואומר שמבחינה הדרכתית, מוסרית, אנחנו צריכים לדעת שהתורה היא לנו עוז ונותנת לנו את כל הביטחון להגיע למציאות העתידית הזאת, כן, בסדר, זה... אז אני אמרתי, התלבטתי עכשיו, כי כן פסוקים שמדברים שהיה והנכשל בעת ההיא כדוד עבדי ולא ילמדו איש את רעהו לראה אותי, אז כנראה שבשלבים יותר עתידים של הגאולה, אז כן כבר, ואת רוחי ישפוך על כל בשר, רק חלק מ... פריצה לעולם של גאולה, של שיבת הנבואה בסדר חיים יותר גדולים, היא מתגלה עוד פעם בתור מיקוד כזה שילך להתרחב. אני לא יודע, זה אני כבר לא... לא יודע את העתידות, כן.
לא, זה אומר שבהתחלה יש צורך בכל איזושהי נערה מלמעלה...
ממוקדת, כמו שאמרנו, כן. כן. לא, זה היה ציר של כל היסוד כולה. ואז שבגלל משך, לכאורה, פשוט כמו שאתה אומר, עכשיו הכל עולה למדרגה, אז כל התהליכים האלה הם תמיד, הם מתחילים לתוך הריכוז, מתפשט לכל ההמון כאילו, כן.
זה לא, המדרגה הזו שהתהליכה היא בצורה מורכנת, היא לא כן מתאמנת? שבסופו של דבר בתוך
החיים שלנו עכשיו יש דעת הצדיקים כן,
אבל לא שמוטמע בי, יש פה רווח מסוים.
בסופו
של דבר
הכיסופים
שהצדיקים
הקודמים הוא הרבה
למעלה
ממש. כן, לכן אמרנו, נגיד בדור שלנו, עכשיו לא נדבר על סוגיית המשיח, סוגיות שלנו, יש הרבה גודל ש... כמו שהזכרתי את הרצוי דה שאומר שזה העתקה מאור השמש לאור הכוכבים, שהכל מתפזר על פני הכוכבים, אבל אין, כמו שאתה אומר, את המרכזיות של השמש, כמה שביום אין כוכבים, אבל יש אור שמש שמאירה בנו. לכן מבחינת כל הנושא של הבניין התורני שלנו, אנחנו הרבה הרבה שואבים מהדורות העבריים כאילו. מה שהרבה לאנשים נראה מוזר בעולם כל כך מתקדם, מה אתה חוזר לעבר? כי בעבר היה, כמו שאתה אומר, את יתרון המיקוד. רק כן צריך להזכיר שלידר גיסה, זה היתרון מצד למקד את הדברים. אבל מצד התכלית, ודאי שהתכלית היא שהקדושה בסופו של דבר תתפשט על פני הכל. אז אנחנו מבחינים בין איפה התכלית של המציאות, למאיזה מקום אתה שואב כוחות באותם דורות. כן? אז פסקה יוד, מציגה עוד עכשיו זווית שלישית על הצדיק, וזה איך הצדיק מתפרנס מן ההמון עצמו. שזה הכותרת צדיק לרבים. כאילו במקום הזה של היחסים בין הצדיק לבין הרבים. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש הוא יותר את הערך הגדול של הרבים. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו, בלבבו ועומק רצונו. הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור, את גודל הערך של החיים, המפעמים בכללות הציבור, והוא עומד כולו לעיני רוחו כדמות חטיבה אחת. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור, הוא מתמלא אליו אהבה וכבוד אין קץ, ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבור אידיאלי, עושה מתקשות בקדושת הרבים, הוא שם מתעלה להיות צדיק לרבים, שם מתחילה להעיר בקדושת אורו של משיח. תראינו בהתחלה את הצדיק כקשור לכוח המרכז, בפסקות הקודמות עכשיו ראינו הצדיק שמתה את תנועת האלוהי כלפי מעלה, ועכשיו הרב אומר שיש משהו מיוחד בצדיק שהוא מאוד מאוד חי את הרבים, כן, בלבבו ובעומק ראשו מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. אז יש בזה קודם כל איזו עמדה פנימית שראה מאמנה שכל דרושותיו וכל ציפיותיו הם פונים כלפי המציאות ההמונית שעוטפת אותו, אבל גם הרב קצת נראה, הרב כאן אומר שיותר מזה, זה, הוא מרגיש את הצרכים, כל דרך של החיים, אז הוא אומר גם את גודל הערך של החיים, אפילו מכלות הציבור. זה בא לא רק כי הוא רוצה לסייע להם, אלא כי הוא מעריך שכל המון ככל שדע, שיש משהו בהמוניות הזאת שגנוז בו אור גדול, מה שהזכרנו פעם שעברה, שצריך להיות דבק בצדיק, שדבק ב... באומה הישראלית, נכון מה שאז הזכרנו בשם הרב צוקרמן מסוח אחד ובשם הרב טאבן מסוח אחר, שחלק ממה שהופעת הצדיק לצדיק, אני רק מדגיש כאן, זה לא רק שהוא קשור אל הכללות, הכנסת ישראל, אלא שהוא קשור, כמו שאמרנו, גם אל האומה הישראלית ממש, כי יש משהו מהשדרות ההמוניות שהוא מקבל מן. והוא עומד כולו לנוחו כדמות חטיבה אחת, הוא מרגיש את המציאות המשית של הציבור, הוא מביא אליו אהבה וכבוד אין קץ, שזה המקום הזה שלא רק חומל עליהם, אלא שמקבל מהרבה כבוד. ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבור אידיאלי. ואני רק אקרא שעוד עצוב פסקה, ואחר זה עוקפים מה... שאחרי שראיתי מתגבר בו, על מיני החיים המגילים ותוכנים, כאן יותר ויותר הולך רוחו מתעלה, ואופקים מרחבים לעניינים רוחניים, שאין מכזה תכלית לשמתם בעולמים עליונים, מגזי מומים, בעוצרות של מעלה, מתרחבים לפניו, תלויים לרוחו, ובהם הוא רודה להשכיל ולהטיב, להבות אור, עושר וקודש. הרב כאן אומר, שכמה שיותר מחובר לרבים, זה עצמו יותר מעלה אותו למקומות עליונות, זאת אומרת, הקבלה שהוא מקבל מהרבים היא עצמה לא רק הוא נותן להם אלא בזה הוא גם מקבל מהם וזה עצמו מעלה אותו למדרגות רחומות מאוד והרי הוא עומד בקשר תמידי עם ההמון הגדול של צבא מרום קדושי עליון מעריצי קדוש יעקב מן העולם ועד העולם שהוא קשור להמוניות של הרבים וזה הוא גם קשור להמוניות הגדולה שיוצאת מעל גביו אז על זה רציתי קצת לראות פסקאות כאלה, באמת שאני מתחיל מהצדיק, אני באמת רואה בתנות, הפסקאות מדברות לא רק על צדיק, אלא מדברות בכלל על התרומה שתלמידי חכמים מקבלים מהמון, זה, יש גם פסקה מפורסמת על תגצה והמון, ששם הרב מדבר בכלל על ה... שגם בעולם החול שהמלומדים צריכים לקבל מהמון, אבל אנחנו רוצים להתרכז בסוגיה של הצדיק. אז נתחיל מלמטה למעלה, קובץ ג' שנתת ו'. כן? קשה מאוד לסבול את החברה. את הפגישה של אנשים שרואים בכל מותם בעולם אחר לגמרי, שהאישיות השקועה במלכים מוכנים אציליים, בשאיפות מוסריות גבוהות, אין לה מגע שמה. והרב כאן בעצם מתאר את אותם אנשים שבאותם בעולם אחר לגמרי, בעצם מתאר לפי הצדיק של הפסקה הקודמת שתיארנו, שעיניה כל הזמן השמיים, ושהם נפגשים עם עולם של חברה, ואישיות שקועה מלכים וחיים מצילים, אז אין לה מגע עם כל ה... כאילו, סליחה, לחברה, לעולם החברתי, אין למגע עם המקומות האצילים שאליהם הוא שייך, ולכאורה שהוא נפגש עם החברה, אז הרב כאן נמצא בצורה מאוד קשה, יש לו סבל, הוא ממש סובל, שהוא נמצא בין אנשים שבכלל, מה שמטריד אותם זה לא מה שמטריד אותו, וכמה שהם לא דווקא אנשים רעים וחטאים, אבל מתעסקים בישורו של עולם, אז זה בכלל לא הסוגיות שמטרידות אותו, וזה עצמו יוצר בו מקום של סבל, של בדידות, של הרגשה אפילו, של רדידות כלפי המקומות שאליהם הוא שואף. הרב אומר, ומכל מקום, סבל זה דווקא, הוא מצחצח את האדם ומעלהו. הסבל הזה, שהוא סובל את החברה, דווקא סובל מהחברה, דווקא, הרב אומר, זה מה שבונה בו צחצוח, וזכות של עולם רוחני, וגם זה לא זכר מתי הזכרנו בזמן האחרון, שהרב יצל אומר שלפעמים צורת השפעה הכי גדולה באה ממקום של מתח, ממקום של מלחמות, ממקום של איסורים, כי זה מקבל את מה שקיים בצד השני בצורה לא מודעת, בצורה זכה, ורק את הצד הפנימי של הזכרנו זה נכון, לפעמים לא זכר איפה זה היה, דיברנו את זה בשבועיים האחרונים. מה זה? במחלוקות וזה, אבל הזכרנו, לא זוכר, מה זה? כן, אבל שהרב אומר שיש במקומות כאלה שבהם יש לכאור מלחמה בין כוחות, זה המקום שהכי מגדיל כל כוח וכוח, ודווקא יותר מאשר השפעה הגלויה, כי בהשפעה הגלויה אתה מקבל גם תדים טובים אבל גם תדים מרים. כשאתה נלחם מכוח אחר, איזה שאתה נלחם בו, אתה בצורה עמוקה פנימית מראה שיש לך יחס אליו. עובדה שאתה צריך להגיב לו, עובדה שאתה מרגיש כאן ייסורים מולו, אז זה אומר שהוא בכלל נמצא בעולמך. ועל מלא נעשה כאן משהו מאוד עמוק, שאתה בגלוי נלחם בכל הצדים השלילים שקיים בו, אבל בגניזו אתה מאוד מאוד מושפע, אתה צריך כאילו בלא מודע לתת מענה למה שהצד אחר מעורר מולך. זה נכון בין בצורה שיש לפעמים מלחמות בעולם, או שיש מתחים בעולם, אבל זה נכון, בהקשר זה כאן גם זה לא ממש מלחמה פעילה, אבל כמו שהוא אומר, זה סבל, שהוא סובל את ההמון, אז כאן בצורה גלויה, הוא מאוד מאוד לא מרדיד את עצמו, אלא מקום הנמוך של המון, אבל הסבל הזה אומר שיש משהו שבעולם שמה שנוגע לה, בלעדי הדבר הזה, אדם בוא נאמר, צדיק לא סובל שהוא נמצא מתבודד ביער אל מול העצים ולא אל מול הצמחים שצומחים שם. שם הוא מרגיש נעים מאוד, למרות שהצמחים האלה והעצים האלה הם ממש רדודים ושטחיים, עוד יותר מכל המון העם, כל מה שמעניין אותם זה רק לשתות מים, אבל זה בכלל לא בעולם שלו בכלל, כן? אז הסבל מראה על איזשהו כן צד סמוי, שזה מה שנקרא צחצחות, צחצחות זה תמיד קשור, צחצוח חרבות ששתי כוחות שכמו שהרב אומר, שמתנגשים זה עם זה, שהם בעצם מחדדים, מעמיקים. הצחצוח נעשה בתרתי, גם כי דורש ממנו יותר לדק את עולמו, זה בצד הגלוי, אבל גם בצורה פנימית לקבל את הביסום הפנימי מהצד האחר. לכן הרב אומר שהרב ממליץ לאותם צדיקים שסובלים מהחברה לא להנמיך ציפיות ולהיות נעים מהחברה, כי בזה אתה מרדיד את עצמך, אבל גם לא להתנתק מן החברה, אלא כמו שחזל אומרים, שתמיד חכם נמשל לענק שרואה ואינו רואה, כן, שהוא קשור ולא קשור, שזה בדיוק המקום העדין הזה של הסבל הזה.
זה משפיע גם
החברה? זה מה שהוא אומר, סבל מצחצח את האדם עליו, אתה צודק שכל פעם שיש צחצחות של חרבות, שתי הצדדים מתבשמים, וזה משפט הבא. השפעתו האחרוני של האדם הנעלה על הסביבה, שבה דווקא עם הפגישה התדירית, מתארת את הסביבה, מלא חן של קודש וחופש, על כל מי שבא במגעו, שעצם זה שאנשים באים במגעו, כמו שאתה אומר, זה עצמו מזכך אותם, וחשוב מאוד לומר, זה מזכך אותם בלי שהוא דיבר את המילה. עצם זה שהוא נמצא אל מולם ונוצר כביכול איזשהו חיכוך כזה, אבל בצורה עמוקה פנימית זה אומר שנוצר כאן איזשהו מעורבות של הנשמות זה בזה, יש כאן איזשהו תהליכים מסוימים פנימיים שהולכים לאט לאט מדפים. עכשיו נזכרתי ששבת דבר דיברנו שגם מי שנלחם בצדיק הוא גם מושפע מהצדיק, כן, זה, שם הזכרנו את ההשפעה הסמויה הזאת, אבל עכשיו כאן זה משהו קצת יותר עדין, אבל זה שהוא סוף סוף מחליט להיות בתוכם עם כל הסבל הזה, בזה עצמו יש איזה צד מסוים שזרמי החיים שלו הם בצורה סמויה הם מעדנים ומעליך חן של קודש, חן זה כמו שתמיד ביטוי שבעצם אומר משהו שאתה לא יכול להסביר אותו במילים, כמו שאסתר ירקו כדי אתה, אבל אתה נושאת חן בעיני כל הוריה, או כמו שחן מקום על יושביו, השמדש מתאר שאין אף סיבה שאנשים שם יהיו שמחים במקום, אבל יש איזשהו חן מקום על יושביו, שזה בא מהביטוי כמו שאהבת חינם, או כן, שאהבה ללא סיבה, כן, ללא סיבה גלויה, שקשורה כן, מעלה חן של קודש, וחופש על כל משבא מגו, וחופש זה משפט מאוד חשוב, כי מה מקבלים מהצדיק? את השחרור מהשיבוד לעולם, כי זה שצדיק נמצא באותו מקום, אז בצורה סביבה מרגישים יש כאן מישהו מעולם אחר, זה בונה בתודעה הציבורית, הכרה שיש מחווי חיים שהם לא משובדים לכאן עכשיו.
אפשר לחיות אחרת, כאילו, את הדבר הזה.
כן, אבל דווקא מדומה כאן על השפעה סגולית שהוא נמצא בתוך החברה. אם הוא נמצא בתוך החברה, השפעה סגולית זאת לא הייתה קורת, כאילו, זה השפעה סגולית חצי מודעת כזאת, כן, של סדרים סמויים מן העין, אבל שהם פעילים כל הזמן בדינמיקה הסמויה הזאת שמתחולת בינו לבינם.
אבל בוא נדגש בגלל שהוא סתובב,
כלומר. נכון, שזה עצם אומר, הוא בעצם חי בקשר סמוי עם הציבור, כי סבל מבטא קשר. זה סוג מוסלם של קשר.
זה הדגש, ולא שהוא נמצא,
בדיוק.
הוא מסתכל עליהם בעין יותר מדי טובה, לא יודע.
נכון, אם הוא היה יותר מדי משלים איתם, אז אולי הם מקבלים את הצד הנבדל שלו. הם מקבלים את הצד הגלוי שלו, אז בעצם, אז גם רב יודע לספר בדיחות, יודע לתת שפחות, הכל נחמד, אבל זה דבר שגם חברים שלו יכולים לתת להם. זה חשוב, לא באתי למעט בדבר הזה, אבל מקבלים ממנו את הקומה שמנו סובל. לידור גיסם היה יותר מדי נבדל מהם, זה גם היה נותק, זה בדיוק המקום הרוטט הזה, שבין כיבור ללא כיבור, זה המקום הזה של הסבל. זה מה שזה פועל אצלם, אבל עכשיו הוא אומר, זה גם אצלו פועל, והצילות הזאת, שלכן קודש חוזרת אחר כך נמצא יותר איתנה, הוא פעלת על המשפיע עצמו, והביטוי יותר איתנה, כי מה הציבור נותן לו? הציבור נותן לו את האיתנות, נותן לו את החוזק, התנועה הזאת של כל המון ככל שדי, קשורה לצדדים האינסטינקטיביים שקיימים בהמוניות, שהם אליהם נותנים לכל העולם האוכל, הוא נותן להם חופש, והם נותנים לו איתנות, נותנים לו מקום יותר חזק, והרי הוא נעשה חברותי מלא הצלות ודושה. שאם זה יותר אומר מהתוכן המקודש, העומד בבדידותו, שהיא גורל הטבעי של האדם, שזכי הרוח העליונים הם יסוד חייו. שאם הוא יומד בבדידותו, אז היה לו עולם מוכני, אבל חסר את החברותיות, שכמו שאמרנו קודם, שחסר את העיתוניות, אז יש משהו שצדיק, שעיניו אל הדור, הוא פועל אליהם הרבה הרבה, אבל הוא גם מבוסם מהקומות האינסטינקטיביים, העיתנים הבריאים שקיימים בהם, מה כן, הפסקה המפורסמת על הדצחה מהפוך, בשמונה קבצים, כאילו באורות הקודש, מצאת ישר אחרי האינטליגנציה והמון, שכמו שהאינטליגנציה מקבלת מהמון, אז ככה הרב אומר, החי והמדרגות הגדולות בדצחה מקבלות מהקומות הנמוכות, וכמו שאז אמרנו, כי הקדוש הוא מתגלה בטרטר, הוא מתגלה בעצמיות, הוא מתגלה בעוצמתיות. ככל שעולים מדרגות הדצחן, מתעלים מדרגות שהן יותר יותר עצמיות. ככל שיורדים מדרגות הדצחן, אז בעצם עולים לדרגות שהן יותר עוצמתיות. והזיכוך הזה, הביטוש הזה בין העצמי לעוצמתי, שזה בין הדומם לבין האדם, אז בקשרים הציבוריים בין הצדיק לבין ההמון, יוצאת את המקום הזה שיש בו גם הרבה עצמיות ועדינות ואצילות, שקשורה לעולם של חופש, אבל יש במקביל גם הרבה את האיתנות שאותה הצדיק מקבל מההמון. כן.
אני מדבר פה על האדם שמאוד מזוהה עם היסוד, זה חידוש במאורות אלוקיים, או שזה חידוש כלפי אדם מסוים שהוא מחליט עכשיו שכל מעיינם זה להשפיע על עם ישראל, ואז אומרים לו, תקשיב, אתה בתוך העולם הזה, ואין סיכוי בעולם שהאור הזה יצליח להיות באמת איתן, בלי שאתה בתוך עמך יושב, שאתה מבין שאתה לא רק בא מבחוץ. אין עמידה לאור הזה בלי שאתה מישהו מסומך.
אני לא מתי תבדל משתי אפשרויות.
האם זה גם חידוש באור האלוקי? האם באור, לצורך העניין, היסוד, כאור משפיע? האם עכשיו נראים פה על האור היסוד שלא כשלעצמו,
כי השם זה משפיע רק על צדיק, או משפיע גם על האור הפנימי שאותו מגלה. כן, קצת נראה כאן, אני אומר בזהירות שזה, כמו שאתה אומר, שזה משפיע גם על התכונה של היסוד עצמו כזה, כאילו. נגיד ככה, כאילו בעצם, כל, אנחנו בשער הקודם הרבה דיברנו שאין מלכות בלי יסוד, אין נוקבה בלי דוחה. אבל כאילו הפסקה כאן בעצם בא לומר לכיוון הפוך, אין, היסוד לא יהיה יסוד שלם, בלי שהוא לא יתקבל בצורה מלכותית, בצורה כזאת של ציבור, של מציאות המונית, מציאות מלכותית שתקבל אותו. ובעצם אנחנו, היחסים האלה בין הצדיק, היסוד, לבין המציאות עצמה, הוא זה שמעדן את המציאות עצמה, אבל הוא זה שגם מגדיל את התכונה עצמה, כמו שצריך כאן מאוד מאוד להיזהר בהקשר מסוים זה כאן, כי הוא מושפע לא מהצד החיצוני שלה, אלא מהצד הפנימי, הכוונה, בזה שהוא משפיע, בזה הוא מושפע, כאילו בזה שהוא קובע יחס אל המדרגה אחרת, ומתגלה דווקא במקום הזה של הסבל, וזה טוב שזה ככה, כדי שתגלה במקום מאוד מאוד זך שלו, אבל בזה יש הרבה יתרונות שמקבל מכל מיני סגולות מיוחדות שקיימות דווקא במידת המלכות, וזה מה שרמסי, כי מידת המלכות, הזכרנו כמה פעמים שיסוד בפנימיות זה שם השם בגימטריה של אדם, ומלכות זה שם השם בגימטריה של בהמה, שזה מבחינת אדם ובהמה, אלו בני אדם שערומים בדעת ומסירים אותם כבהמה, שזה בעצם מה שהנפש האלוקית מקבלת מהנפש הבהמית, כאילו, כן, בהקשר של דקן, יש כאן איזשהו התבררות שלכן אני אומר בזהירות על שעשך, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל זה פועל כנראה לא רק על האישיות הפרטית כזאת, אלא על תנועת אחים שלה, מקנה לה גם את כל הצדדים האיתנים של אחים. כן.
כאילו אני מכיר שבעצם שלאו דווקא סבל מעיד על קשר, יותר בן אדם נגיד שהוא כועס על משהו, אז יותר מעיד על יחס, אבל אני יכול ללכת גם במקום מאוד מאוד מסריח, אולי אני מרגיש כאילו אני סובל מה...
לא, זה לא סבל.
זה לא
סבל. זה דחייה. סבל זה מקום כזה של ריאקציה, שיש תסיסה בין שתי דברים.
פנימי יותר.
כן. שהוא קשור נגיד לסוגיית האיסורים. אבל כל איסורים תמיד מבטאים איזשהו אור וחושב שישים בעבובי, איזשהו נוגע ואינו נוגע מדרגה מסוימת. ולכן כמו שאתה אומר, כעס, אפילו נגיד, טוב, בצורות מאוד מאוד עלובות, אפילו שנאה, אבל בצורה סמויה, גנוז בכל שנאה, כמו שאתה אומר ששנאת חינם תתרומם לאהבת חינם, גנוז בזה שירח מסוים. אבל במקום הכי עדין שתיקח מסלידה לשנאה, לכעס, תעלה זה למקום הזך שלו, אז זה מקום של סבל, שלא מתגלה בגנאי מידותי כמו כעס או כמו שנאה, אבל זה כן מתגלה במקום כזה שיש מתח, והמתח הזה הוא מתח מאוד מאוד, הרב אומר, הוא מתח מאוד מאוד מיוחד, כי מתח מבטא בצורה עמוקה קשר, אבל קשר שכל מיני שומר על הצד הזך שלו, כן.
אם זה דבר חיצוני, אז זה יותר חייר.
נכון, בדיוק.
ואם הוא מאוד חם, כאילו לא סובע יותר, כאילו
נדחה
מהדבר.
כן, נדחה, נכון, כן, נכון, אבל סבל זה במקום כזה, זה גם, אני אגיד, סבל זה גם כפשוט ובשון לסבול את הדבר סוף סוף. סבל זה אתה, זה גם סבל כלשון כלא נעים, אבל אתה, אף על פי כן, סובל את הדבר, אתה נמצא אליו, כן, כן. בסדר, אז הרב כאן הוא כותב בקובץ ערש כף דלת, הטבעיות הרוחנית. בעצם תמותה, היא מונחת עמוק בלב הטבעי בתמותו. בכל מה שהתום יותר משומר, הוא בלתי מפושט למחקרים ועמל לימודים, הרי הוא מתחתב יותר בעמקות תעצומותו. וזה כאילו הרב כאן רומז ליתרון של ההמון, שיש בו הרבה הרבה תמימות, כן? כי שאין בו את הצדדים הלימודיים המחקריים, אבל יש בו ישרות כזאת, אינסטינקטים בריאים. אבל חסר לו השכלול, המסף, מתחילים בזה המלומדים, עם הטבעים, מקבלים כוח זה מזה, שאדם מלומד, תמיד חכם, נפגש עם עמי ארצות שהם חיים את הארץ, שחיים את התמימות, אז עמי ארצות מקבלים מתלמידי חכמים, כמו שהרב כאן אומר, את הצד המשכלל, המעבד, אבל תלמידי חכמים מקבלים מהמון את הצד התמים. התלמידים משפיעים את האיזול התמותי הטבעי, ומסרים לערב, בעת קמתה ממנו את אור הלימודים, ויחד עם ראש של החוכמה חוזר אליהם חזרה כוחם התמותי הטבעי בתוספת ברכן אשר יעסק עליו הרב מרוחו. הרב אומר כל מה שיש מערכת יחסים בין רב לבין תלמיד, הרב בצורה ישירה הוא זה שמשפיע. אבל שהוא משפיע על התלמידים, אז מתלמידי יותר מכולם הכוונה, כי בהם יש הרבה הרבה כוחות חיים בריאים. אז הרב בצורה מודעת או לא מודעת, בעל כוחו זה שהוא מגיעים לתלמידים, ומנסה להתייחס אליהם, בזה הוא סופג מהם את כל כוחות החיים הבריאים שקיים בהם, ועכשיו כאן הרב אומר דבר מתוק מאוד. ואז זה גורם לרב שהשיעור שלו הוא לא יכול לראות הוצאה מופשטת, הוא צריך להביא משלים, צריך להביא סיפורים, כמו שהרב עבדיה אומר, שכל תלמיד חכם שמעשה מרובים מחוכמתו, תורתו מתקיימת, שמספר סיפורי מעשיות בשיעור יותר מהחוכמה, אז התלמידים קוראים את הדברים האלה. מה שבעצם גורם לרב, שבעצם הוא קיבל מהם אור חוזר, וזה מתגלה ממש שהרב אומר, זה מתגלה בזה שפתאום התורה שלו חוזרת להיות בזכותם תורה חיה. ואז יש כאן את מה שנקרא שימוש תלמידי חכמים, אשר יצק מים, שהם עכשיו מים יזכרו מכל השיעור הזה, רק יזכרו את הבדיחות, את הצ'פחה שהוא נתן, את כל הדברים האלה, זה מה שהם יזכרו כאילו. אז כאילו אתה יכול לומר, לא קיבלו כלום, הרב אמר לא, זה בעצם האור חוזר, הם העבירו כוחות חיים. ברב זה הדליק אותו בצורה כזו שהתורה עכשיו מתגלתה בצורות חיים, והיא עכשיו חוזרת ומתגלה אצלם, זה מה שהרב כאן אומר, משפיעים את הזוז התמותי, מוסרים לרב, עכשיו זה נותור הלימודי, ויחד עם האור של החוכמה, חושבים לחזור כוחם התמותי הטבעי, זה ברכה אשר יעסק עליו הרב מרוחו, כן, שבעצם השימוש שהחייה את הדבר הזה בצורה חיה. איך איך? כן. אני לא מדגיש, יש הבדל בין דיסטנס, שזה ניכור, לבין סבל, זה שתי דברים שונים כאלה.
יש הרבה
מסבלים. אדרבה, הרבה לי שכל השיעור מעריך שהם כעסים עליך, זה לא דיסטנס, נכון? זה לא רב קריר כזה, והרצאה אקדמית. זה אף כזה שכל השיעור כועס עליך, זה כל תמיד, כמו אומרת, שרבו כועס עליו פעם אחת, אז הוא זוכר לגלה ראש התורה וכנס עליו פעמיים, נכון? לא זוכר מה הוא אומרת, אז הוא זוכר בכלל, לא זוכר את הלשון של מה שאני אגיע מזוגות גדולות מאוד. זה, אנחנו, זה מה שאמרתי מקודם, ההבדל בין ניכור לבין מתח, כאילו. המתח הוא חיובי, אבל אני רק מצד שני, כן, נכון שכאן היום יותר מדגיש את האור החוזר של כוחות החיים שבא מתוך הדבר הזה, אז הרגע התחתונה מוחי בתעצומות.
נזכרים רק
בצ'פחות
ובזה של
הרב,
איפה
הם
מושפעים לטובה?
לא, כי הרב אומר, אבל זה בעצם, זה מה שנקרא, הרי תמיד שימוש תלמידי חכמים, נכון? וחז"ל אמרו, גדול שמשה יותר מלימודה, כי זה כוחות חיים של הרב, שכל התורה שלו בלועה בהם, שבזכותם זה התגלה בצורה של חיים, ואז פתאום מקבלים זה בשפה שלהם, אבל סוף סוף, שמספרו על הרב, אני קצת הגזמתי, לא סתם את הצ'פחות שלו, אלא אם יעשו שימוש תלמידי חכמים, אז יספרו כל מיני סיפורים מופתים עליו, זה מה שהתכוונתי לומר, ואז אתה מקבל אור תורה בצורה שהיא גם מלאת חיות. מה שאומר, הדרגה התחתונה ברוכה היא בתעצומות, מפני כיבוס כוחותיה וקרבה פנימה. ואינה מותרת היא בעדה, מפני רוב ענפיה, אפילו שמורה. זה לא בסדר, אתה שמופיע אור יסודי, שאולי שמקורו שם העוז והעדר, שהעוז זה מה שמקובל, מתקבל מהשדרות הנמוכות. והעדר מדרגות העליונות מחורים יחד, שלוש יותרות ופרוטות מוחלות, אני זה למעניין אחד, התום התעצמותי, והקרם מתקבל בורה אידיאלי, ככפליים לתושייה. כן, שיש כאן כפליים לתושייה, שזה ההזנה הדדית, שנמצאת בין מה שאמרנו, בחינת הצדיק, היסוד, לבחינת ההמון, בחינת המלכות, שבבירור ביניהם, יש כאן, כמו שאמרנו, את הצחצחות הזאת, את ההתבחות הכפולה הזאת, שמקבלים דין מדין. מה זה? שתקבל לרוחה כפליים ממני, כאילו, כן. אולי כאילו, כמו שאתה אומר, כי הוא תלמיד ואלישע שיצק מים על אליהו, כן? שאלישע באמת גם הכל, קוראים את כל צורים שלו, רואים שהוא כזה, כן, מה זה רבק כזה, כאילו, כן? הוא, איך עושה מופתים, כאילו, כן? הוא מגלה את זה, אבל כפלי היום לתושיה, לא יודע, אולי. רק נסיים בבית סמך זין, תלמידי רחמים משתלמים על ידי עמי הארצות. אב ושורת תורה הוא חיי כל, מה אתם לך יכול לקבל מהעם הארץ? מקום קום, הלא היא גם כן שמה דמותה למסמלים בה. התורה לפעמים יכולה להיות שמה דמותה, והרם הסביר, היא מגרת את כוחם הרבה יותר מי לא היו חסרי תורה, שבעצם לפעמים ממקדת אותם במקומות מאוד מאוד שכליים, אז כל מיני כוחות חיים בריאים, זה קצת חידוש יותר גדול, דיברנו על העוז בפסקה למטה, דיברנו על תמוד בפסקה ראש כף דלת, הרב אומר שיש כמה שלפעמים, שלפעמים מבטים שכליים, הם קצת עוצרים איזשהו צד מסוים, שמאבדים את האינסטינקטים הבריאים, הרב בן היה מדבר על זה, תמיד חכם שלא יצא מבוסם, יחידי וכל הדברים שאומרים תמיד חכם, שאני אומר שלפעמים שיש התעסקות בשכל, אז יש משהו בסדרי החיים הטבעיים שקצת מתאמן. ומגרד זה קורה הרבה יותר מאילו היו חסרי תורה. והטבע הפשוט פעל עליהם באורחות חיים, ואשר מאילו היו חסרי תורה, נהיה לפסי, והטבע הפשוט פעל עליהם באורחות חיים. כשאר בכל אדם יש שמץ של קיור, נגד זאת השמצה המועטת, באמת מזיקה לה תורה. אלא שהפסד יוצא בכפליים אין קץ נגד השכר. הרב לא אומר בגלל זה עדיף לא ללמוד תורה. אלא זה נכון שיש קצת הפסד, שאיבדת קצת את האינסטינקטים הבריאים, אבל סוף סוף האור הגדול שקיבלתם מהתורה, אז ודאי שיצא הפסדו בשכרו. לא, קצת נראה כאן שהם קצת מוחלשים. ולכן הם כאילו המחיר לא, ורב אומר, מאלה מה הפתרון הוא? שלכן תתחבר לעמי הארצות, ואז תרפא את זה, זה מה שהוא אומר, והפרעה הניגודית לשם הדמות המעורב, שזה בעצם בקומצות קטן, שבחשבון הגדול באמת היה שווה את כל הדברים האלה, באה על ידי התחברות הכללית, שיש אתם דרך החכמים עם עם הארץ, מקלות האומה, שזה משפיעים ומכונים את היושר הטבעי, שלא נתרשש כלל על ידי שום התחכמות שבעולם, ויכול להיות גם נקודה קטנה ששם הדמותה, לא יכול להיות לשם הדחיי, ואז כאן הרב אומר, תמיד חכם, תורה מתשת כוחו של אדם, ומתשת גם לפעמים כוחות בריאים, אבל אף על פי כן שווה את הדבר הזה, כי בכללות יש כאן מערכות גדולות יותר, ושגם יודעות כנראה גם איך לאזן, כמו שדיברנו פעם שעברה, צדיק ורע לו, שהרע מתכופף אליו, אבל זה כן בצורה סמויה נמצא בו, מה שדיברנו, שזה בדיוק להיזהר להידבק בצדיק, כי יש בו איזה נקודות סמויות, אולי לא נגלות בלתי מטופלות. אבל הרב אומר דווקא, הצדיק שהוא עכשיו נדבק באומה ונדבק בעמי הארצות, שאצלם הצד הבריא הזה הוא מעולם לא הוחלש, אז הם בעצם חוזרים ומרפאים בו גם את הגמות האלה, וזה בעצם המקום שבו הצדיק, שבו אדם שמתעלם למדרגות מושכלות גבוהות מאוד, חוזר ומקבל מעמי הארצות, כמו שמענו, אני חוזר לא רק את העוז ולא רק את התמות, אלא גם את הפריאות הנפשית כאילו. גם כלדי זה את הכלל כולו, וישר רב אומר, הוא מחייג גם כלדי זה את הכלל כולו, וגם את המער שבו, שעכשיו זה האור חוזר, זה קצת מסכים עכשיו בפסקה הקודמת, אז בזכות הדבר הזה, שהוא מקבל מעם הארץ כוחות חיים בריאים, אז התורה שהוא יחזור וישפיע עליהם, תהיה תורה הרבה יותר גדולה והרבה יותר בהירה, שהוא אולי קצת נרמז כאן, שהוא יוכל בזכות הדבר הזה גם ליצור איזושהי התקשרות אל המקומות האלה. מה רצית להיות? יכול להיות, אני לא אפשר לקרוא את הפסקה, אני לא יודע, מתלבט האם הקמצות סבא דמותא שהיה בו הוא רסיסיבי ולא נקרא בכלל עין, אבל יש משהו בנפש קצת מוחלש, ולמרות שבצורה מעשית השר שלו מצליח לשלוט על הכוחות החיים המסוימים האלה, בחינת כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כי הכוונה יש כוחות חיים לא מטופלים, אבל מצד שני והוא גדול על יצרו, נכון שכל גדול חברו יצרו גדול ממנו, אבל גדול תמיד חכם שיודע להחזיק חשבון, אבל סוף סוף יש משהו בצורה סמויה באישיות שלו שעדיין לא מפותח, והעמי הרצות משלימים בו את הכוחות המסוימים האלה שהיו שלימים לגמרי. אני ככה מעדיף לקרוא, יכול להיות שלפעמים יש מצבים כאלה שזה גם יוצר איזשהו שיבוש מעשי בדברים, אבל זה כבר אולי משהו קצת יותר מסובך, והוא יותר מצריך את התלמיד חכם להיות קשור אל ההמון. טוב, זה עד השם, אנחנו עושים כאן.